ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף י"ח. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת "למד את השיטה" בדף הבית. שיעור שלנו היום יתחיל 16 שורות מראש העמוד, מילה ראשונה בשורה, דמי. אנחנו למדנו במשנה, מי שמתו מוטל לפניו. המילה מתו משמע קרובו, קרוב משפחה שנפטר. אז ניתן לדייק שכל הפטור שנמצא במשנה, שהוא פטור מקריאת שמע, מן התפילין וכו', זה רק אם מדובר בקרוב משפחה שנפטר. אבל אם הוא משמר את המת, זאת אומרת אחרי שנפטר אדם לפני הקבורה, נהוג שאנשים שומרים על הגופה, אז הוא יהיה פטור, הוא לא יהיה פטור. רק אם זה קרובו יש פטור. עכשיו הגמרא, מתו אין, אבל משמרו לא. משמע מהמשנה, רק אם זה קרוב משפחה שנפטר, אז אפשר להיות, או אז אומרים שהוא פטור מהקריאת שמונה תפילין. אבל הוא שומר מת? לא. אדם ששומר, אדם שאינו קרובו. השאלה, והתניה, המעוין פה זה חלק מהסדרה של השאלות או הקושיות שהתחלנו בפעם שעבר. והתניה, המשמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמונה מהתפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. והפטור נקרא משום עוסק במצווה, דהיינו שמירת המת, פטור מן המצווה, מן התפילין, מן התפילה. אז מה ההבדל? אם כן, אם רואים שיש פטור גם על מי שאינו קרובו, אז למה המשנה הדגישה קרובו? זאת אומרת, מתו, מת שלו, קרוב משפחה שלו. תשובה, האמת היא שיש שני פטורים. משמרו, אף על פי שאינו מתו, הוא פטור. מתו, אף על פי שאינו משמרו. יש גם פטור למי שהוא קרוב משפחה, הוא לא עסוק בשמירת המת, גם כן פטור מן המצוות. עוד ניסיון לדיוק, מתו ומשמרו אין, אבל מהלך בבית הקברות לא, משמע שהפטור נאמר רק על אלו. מי שקרוב משפחה נפטר, אז הוא פטור מן התפילה ומן התפילין עד הקבורה, וגם מי שמשמר גופה הוא פטור, אבל מי שלא זה ולא זה, הוא מהלך בבית הקברות, הוא לא פטור, הוא חייב בקריאת שמע, בתפילין. והתניא, יש פה מקור שאומרת אחרת, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. ואם עושה כן, אם הוא הולך בבית הקברות בצורה כזאת, עובר משום לועג לרש חרף עושהו, שהוא כאילו צוחק על המתים שהם לא יכולים לקיים מצוות, והוא מקיים מצוות בנוכחותם. אז מה רואים מפה? שיש פטור גם למי שמהלך בבית הקברות. הגמרא עונה, עדיין יש הבדל. הטעם בעניין הליכה בבית הקברות תוך 400, הוא דאסור חוץ ל-400, חייב. נדלג בקטע בסוגריים לדקה. הכה בעניין מתו או משמרו חוץ ל-400, נמי פטור. נחזור על זה. הטעם בעניין בית הקברות, הפטור מתפילין ומשאר המצוות זה רק אם אדם נמצא תוך 400 של המת או של הקבר, אבל חוץ 400 הוא חייב. בסוגריים כתוב דיאמרמו מת תופס 400 לקריאת שמע, שבתוך 400 לקריאת שמע אז זה נחשב התחום של המת, ולכן אין לקרוא קריאת שמע. אבל הכה בעניין שאר הדברים שהזכרנו, מעמיתו, זה אדם שנפטר לו קרוב משפחה או מי שמשמר גופה, חוץ ל-400 נמי פטור. גופה, כאן זה ציטוט ממה שנאמר למעלה, המשמר את המת אף על פי שאינו מתו פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמור בתורה. היו שניים, זאת אומרת שני אנשים משמרים את המת, זה משמר וזה קורא, זה משמר וזה קורא, הם מחליפים זה את זה. כדי שכל אחד יכול לקיים מצוות קריאת שמע, ובו בזמן שלא מבטרים על שמירת המת. בן עזאי אומר, היו באים בספינה, מניחו בזווית זו ומתפללים שניהם בזווית אחרת. בן עזאי יש לו גישה אחרת במצב שיש שניים והם נמצאים בספינה. מה ההבדל בין תנא קמא לבין עזאי, או מה הסיבה, שיש את יש הבדל ביניהם? אמר אבינה, נקודת המחלוקת זה חוששים לעכברים מקבינאיו. האם במצב כזה שהם נמצאים בספינה, האם יש לחשוש לעכברים אפילו שם? התנא קמא לא חילק בין ספינה למקום אחר, הסימן שהוא חושש לעכברים, ולכן צריכים את שמירת הגופה לפני עכברים. אז מור סבר חיישינן, התנא קמא סובר שחוששים לעכברים אפילו בספינה, ומור סבר בן עזאי ובדיה, אם נמצאים בספינה, לא חיישינן, ולכן שניהם יכולים לעזוב את הגופה כדי להתפלל. תנו רבנן, המוליך עצמות ממקום למקום, עצמות של אדם שנפטר, הרי זה לא יתנם בדיסקיה ויתנם מגע מחמור ויוקב עליהם, שלא ישים את בני הכבוד, לא ישים את העצמות, עצמות הנפטר, בתוך דיסקיה הזה, כלי אור גדול, שק שנעשה מאור, ושלא ישים את העצמות בשק הזה וישים את זה על החמור וישב על החמור, על השק הזה ויוקב על החמור, מפני שנוהג בהם מנהג ביזיון. ואם היה מתיירא מפני נוכרים, ורשי מוסיף פה אדם שרוכב על חמור והוא במצב של פחד של נוכרים או ליסטים, אז רשי אומר וצריך לקוב על הסוס ולרוץ, צריך לעזוב את המקום במהירות. אז אם הוא מתיירא מפני הנוכרים ומפני הליסטים, מותר, זה אז יהיה מותר לשבת על השק של העצמות, כי בדרך אחרת הוא לא יכול לברוח מהמקום במהירות. ויש כאן עוד משפט במקור, וכדרך שמעו בעצמות כך אמרו בספר תורה. שואלת הגמרא, המשפט האחרון שמשווה בין מה שנאמר על העצמות נוגע גם בספר תורה, באיזה קטע של המקור זה נאמר, על הרישה או על הסיפה? אילא מה הרישה, הכוונה שאין לשבת על ספר תורה בזמן שאדם רוכב על חמור, פשיטה, זה פשוט מגר הספר תורה מעצמות. האם יש הווה מינה לחשוב שיש פחות כבוד שמגיע לספר תורה מעצמות? ודאי שלא. אז אם יש איסור לשבת על עצמות מפני הכבוד, אז ודאי שעל ספר תורה כמו כן. אלא הסיפה, החידוש הוא לגבי הסיפה, שאם אדם במצב של יראה מגויים או מליסטים, הוא צריך למהר, והוא נמצא עם ספר תורה, הוא סוחב ספר תורה על הבהמה, יכול לשבת גם על ספר תורה כדי לברוח מהמקום. אמר רחבם רב יהודה, כל הרואה המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש חרף עושהו. ואם הלווהו, אם אדם מלווה את המת, מה שכרו? אמר רב אסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל ומכבדו חונן אביון. הפסוק במשלי שצוטט כאן, כתבנו בצד את הפסוק בשלמותו, כתוב מלווה השם חונן דל וגמולו ישלם לו. ברש"י מלווה השם חונן דל, קרי בי מלווה את המקום מי שחונן את הדל. זאת אומרת, מי שחונן את הדל, מי שגומל חסד עם הדל העני, ואין לך דל מן המת, והמלווה אותו כאילו מלווה את המקום. נמשיך בגמרא. רבי חייא ורבי יונתן הבו שקלי ואז לי בבית הגברות, אבל כשד יתחילת דרבי יונתן, אז שני הגדולים היו, אלו היו הולכים בבית קברות, רבי חייא ורבי יונתן, והתחלתה הזה הציצית של רבי יונתן היו בחוץ, אולי אפילו ניגרים על הרצפה. אבל קשדיה, המילה קשדיה משמע שהם הם נמצאים בחוץ. אמר לי רבי חייא, דליה הגביינו כדי שלא יאמרו למחר באים אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו. כאילו תגביא אותם שלא יראו בחוץ, כדי שהמתים שנמצאים כאן בבית הכבוד לא יגידו שהנה מחר גם הם מתים ויהיו כמונו, ועכשיו שהם בחיים הם עושים מאיתנו צחוק, והיינו שהם מראים שהם מקיימים מצוות שמתים לא יכולים לקיים. אמר לי רבי יונתן שואל, ומי ידי כולי היי, הם יודעים בכלל מה שקורה כאן בין החיים? והכתיב המתים אינם יודעים מאומה, אז הם לא יודעים, אז מה זה משנה? אמר לי רבי חייא עונה לו, אם קרית לא שנית. אם אתה למדת פסוקים אז אתה לא חזרת כדי להתבונן, חזרה זה כדי לחדד את הלימוד, ואז לא עשית את זה. ואם שנית, ואם אתה כן חזרת פעם שני, לא שילשת, אז לא עשית פעם שלישי. ואם שילשת, אם אתה עשית הרבה חזרות כבר, אבל יש כאן, יש כאן ליקוי בבסיס, לא פירשו לך שהפסוק הזה לא מדובר על מת בקבר, כמו שאנחנו נוכיח לקמן. וכאן אנחנו סימנו סוגריים, ולפני שנתקדם רק נשים לב שהפסוק שציטטנו, והמתים אינם יודעים מאומה, הוא חלק מפסוק בקהלת, והוא נמצא בצד הגמרא. כתבנו קהלת פרק ת' פסוק ה', שם כתוב כי החיים יודעים שימותו והמתים אינם יודעים מאומה. עכשיו רבי חייא עונה לו, אתה ציטטת והמתים אינם יודעים מאומה, אז הם לא פירשו לך שהפסוק הזה לא מדובר על מת בקבר. ואנחנו אמרנו כדמוכח לקמן, יש סוגריים והם ארוכים. בצד שמאל בטקסט הגמרא יש סימון פס מקווקו עם נקודות, זה ממשיך עד עמוד ב' כמה וכמה שורות מראש העמוד, ושם נסגר הסוגריים. ומה כתוב אחרי הסוגריים? יש לנו פס כפול להבליט את שני חלקי הפסוק, שם כתוב והמתים אינם יודעים מאומה. רבי חייא מסביר לו, אלו רשעים שבחייהם קרויים מתים. הפסוק הזה שמזכיר מתים, זה לא מדובר על המתים בקבר, זה מדובר על אנשים רשעים שעדיין בחיים, ורשע עדיין בחייו הוא נקרא מת. והמתים אינם יודעים מאומה, זה מדובר על רשעים שהם לא שמים לב למה שהם לא שמים לב לדברים חשובים בחיים. ואנחנו נחזור על זה, רק רצינו להראות את מהלך הגמרא. אז עוד פעם, רבי חייא עונה לרבי יונתן שמה שאמרת שהמתים אינם יודעים מאומה, זה לא פירוש שמתים שבקבר לא יודעים כלום על מה שקורה ביניכם, זה לא נכון, טוען רבי חייא. מתים כן מודעים במידה מסוימת למה שקורה בין החיים, ואז הגמרא תרחיב דיבור על הנושא הזה. אז מה הפירוש של הפסוק והמתים אינם יודעים מאומה? זה מה שרואים אחרי הסוגריים, שזה מדובר על הרשעים שבחיים שהם לא יודעים לשים לב לדברים חשובים. אנחנו נחזור על מהלך הגמרא ישירות כמו שכתוב בגמרא. אז רבי חייא אומר, אז אם שילש לא פירשו לך. עכשיו מצטט את חלק הראשון של הפסוק, וזה הפלטנו בפס כפול, כמו שראינו בהמשך פס כפול תחת חלק השני של הפסוק, חלק העיקרי בשביל הסוגיה הזאת. התחילת הפסוק אומר, כי החיים יודעים שימותו, אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים. רש"י מסביר, אלו צדיקים ומה יודעים שימותו? מה הכוונה שהחיים יודעים שימותו? נותנים אל ליבם יום המיטה, הצדיקים שהם חיים, הם שמים לב על זה של כל בן אנוש הוא בן תמותה, מתקרב יום המיטה, ומושכים ידיהם מן העבירה. ורשעים אינם יודעים מאומה, זה הפסוק שרבי יונתן ציטט מקודם, שעושים עצמם כזה, ושמים אינם מה שהפסוק אמר, והמיתים אינם יודעים מאומה, זה רשעים אינם יודעים מאומה, שעושים עצמם כאינם יודעים וחוטים. הם לא שמים, הם עושים את עצמם כאילו יחיו לעולם. אבל מה שרשי עשה פה, זה אפשר להבין רק על פי המשך הגמרא, שהפסוק והמתים מכוון לרשעים. לכן היה חשוב לנו כבר לדלג מראש, כדי להבין מה שאמר רשי מדבר פה, כשהוא מזכיר רשעים אינם ידעו מאומה, זה בעצם המתים אינם ידעו מאומה, וזה לא מתים ממש, אלא אנשים חיים שהם רשעים, שהם לא שמים לב, לא רוצים להכיר בעובדה שכל בן אנוש הוא גם בן תמותה. עכשיו קראנו, התחלנו לקרוא את הפסוק עם פירושו, ועכשיו אתם רואים אצלנו בש"ס עוזר עוד סוגריים, אני קורא להם סוגריים פנימיים, ויש גם סימון על אורך הסימן הזה, זה פס מקווקו בצד ימין של טקסט הגמרא, וזה ממשיך בעצם עד סוף הסוגריים. מה שקורה פה בתוך הסוגריים הפנימיים זה הגמרא מוכיחה שצדיקים במיתתם קרויים חיים. אז מבחינת מבנה הגמרא, הרבי חייא מסביר לו את כל הפסוק, התחיל עם כי החיים יודעים שימותו אלו צדיק שבמיתתם יקרו חיים, ואפשר לדלג כבר מכאן עד סוף הסוגריים, ורואים והמתים אינם יודעים ומאלו ישם שהם חיים קרויים מתים. בסוגריים הפנימיים אנחנו חוזרים לקרוא את ההוכחה, ללמוד את ההוכחה שצדיקים במיתתם יקרו חיים, שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פלים מקבצל, הוא עיקר את שני אריה מואב, הוא ירד ועיקר את הארי בתוך הבור ביום השלג. זה פסוק בסוף ספר שמואל, שמואל ב' פרק חף ג' פסוק חף. והגמרא עכשיו מסבירה את הפסוק, הוא בין ובין אנחנו גם ניגע לנקודה שצדיקים מתנתן ניקור חיים. עכשיו בעמוד ב' בן איש חי, כתוב בפסוק שבניהו בן יהוידע הוא בן איש חי. אתו כולי אלמה בני מתי, נינו, למה מודגש פה שהוא בן, שאבא שלו חי? מה, שאר אנשים אבותיהם הם מתים? אלא בן איש חי, הכוונה שאפילו במיתתו קרוי חי. זה אדם, אבא שלו היה כל כך מיוחד, שאפילו אחרי שנפטר הוא עדיין נקרא חי. וזה כפגבנו כדי להבליט את המושג הזה שצדיקים במיתתם קרויים חיים. נמשיך בהסבר הפסוק שצוטט כעת בעניין בניהו בן יהוידע, הפסוק בשמואל ב', המשך הפסוק, רב פעלים מקבצל, מה זה? שריבה וקיבץ פועלים לתורה. הוא היה מרבה לומדי תורה, והוא היכה את שני אריה במואב, מה זה? שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. היה אדם כל כך חשוב ומיוחד שלא היו לא מתחרים או דומים, לא בכל שנות בית מקדש הראשון ולא בכל שנות מקדש השני. הקשר בין הפסוק הזה ועיקר שני אריה מואב, המילה אריים זה שם נרדף לבית המקדש, ומואב זה מתייחס לדוד ושלמה שהם צאצאים של רות המואביה, שהם בנו את בית המקדש. הפסוק ממשיך, והוא ירד ויקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. שוב פעם, זה מתייחס לבניהו בן יהוידע. מה הוא עשה? איקא דאמרי דתבר גזיזי, שהוא שבר חתיכות דברדה של ברד ונחת ותבר וירד בתוך המים הקרים האלו של, שמתוך ברד שנשבר, והוא תבר. זה, מין, זה גבורה וחוזק גופני כדי להשיג טהרה. איקא דאמרי דתנא ספרא דבי רב ויומא דסיתוה, יש אומרים שהוא למד ספר תורת כהנים, זה המדרש על ספר ויקרא, ביום קריר, ביום שלג, ביום חורפי. שוב פעם דוגמה של מסירות נפש לתורה. תוספות מאיר שספרה דבר רב מהארי, דריש, מהמילה ארי, כתוב והוא היכה את הארי, שהוא חמור שבספן, כמו שארי הוא חיה חזקה או מכובדת, וגם הספר תורת כהנים גם כן בעניין ספרים עוד חמור וכבד. עכשיו אנחנו חוזרים לעיקר הדברים ביחס לסוגיה שלנו, זה תשובת רבי, זה המשך תשובת רבי חייא ורבי יונתן, והמתים אינם יהודים מאומה, מה שאתה רבי יונתן ציטטת ללמד כאילו שהמתים לא יודעים כלום, זה לא פשט הפסוק. אלא מה? אלו רשעים שבחייהן, כתבנו חייהן כי זה עיקר תשובת רבי חייא, שבחיי קוין מתים, שנאמר ואתה חלה רשע נשיא ישראל. הוא מדבר פה על ציטיו שהוא עדיין, ציטיו המלך שהיה עדיין חי, וקוראים אותו חלל, חלל זה מת. אז רואים שפה הוא מגדיר אותו כרשע, אומנם זה סוגיה בפני עצמו איך להתייחס למלך ציטיו, אבל בכל אופן הוא קורא אותו חלל למרות שהוא עדיין חי. ובידיהם המאחה עוד הוכחה חילופית שרשע בחייו נקרא מת, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. חי הוא, מה זה יומת המת? חי הוא עדיין, וזה מדובר פה על עדות שמובילה להריגה בבית דין. אז הורגים אדם חי, לא הורגים אדם מת. חי הוא, אלא המת מעיקרה, אלא שהוא היה רשע, זה אדם שבמזיד עשה עבירה, עדים מעידים על כך, אז הוא נחשב מת בעודו בחייו. בני רבי חייא נפוק לקרייתא, הם הלכו להתעסק בעבודת אחוזתם, כפי שרשי מסביר. הבנים של רבי חייא, שרק שנדע שבני רבי חייא היו אנשים צדיקים גדולים מאוד, כפי שמסופר במסכת תענית, ופה מסופר שהם יצאו להתעסק בפרנסתם, לבדוק שדותיהם, עיקלו תלמודיו, ונשכח תלמודם, נשכח מהם את הלימוד תורה שלהם. הבו קומצרי לדקויהם, היו מתאמצים כדי לזכור את לימוד תורה שלהם. אמר לאחד בחברי, ידע אבון בהי צרה, אתה חושב שאבא יודע, רבי חייא שכבר נפטר, שהוא יודע מהצרה שלנו? אמר לה אידך, מנה ידע, איך הוא יכול לדעת? והכתיב, יכבדו בניו ולא ידע. כתקבנו פה ולא ידע, שלמרות שבנים מנסים לכבד את אביהם הנפטר, הוא לא ידע. אמר לאידך ולא ידע והכתיב, וכאן אנחנו מבליטים במשולשים כל מיני הוכחות לאורך הגמרא שהמתים כן יודעים. הוא רוצה להוכיח שאבא כן יודע. והכתיב, אך בשרו עליו יחב נפשו עליו תאבל, ויאמר רב יצחק, קשה רימה למת כמחת בבשר החי. זאת אומרת שהמת ער, הוא מרגיש דברים כמו אדם חי. אמרי, אז הוא עונה, זה נכון, בצר הדיתו ידי, בצר הדחינה לא ידי. יודעים את צרת עצמם, אבל כעת אנחנו דנים בהאם האבא יודע ממה שקורה לנו, ועל זה אני אומר, הוא לא יודע. שואב אמר ולא, והתניה, וכאן קושיה ארוכה פשוט כוללת, השאלה או קושיה כוללת מקור ארוך, וזה סימנו עם פס, עם קוף, קושיה ארוכה עם פס מקופקף שיורד, כל השורות האלו הם מהווים את הקושיה. אז שואלים ולא, מה המת לא יודע ממה שקורה לאחרים? והתניה, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, למרות שהיה בשני בצורת הוא נתן צדקה והקניתתו אשתו, והאישה של אותו אדם, אותו חסיד, התעצבנה, מה אתה נותן כסף שאין במה לקנות בשביל עצמנו? זה והקניתתו אשתו, והלך ולן בבית הקברות. אולי זה פתרון לסכסוכים ביתיים של איש שלום בית, אז שאם היא מתעצבנת אז הוא הלך ללון במקום אחר. אז זה כבר מאמר מוסגר, וזה כמובן צריכים להתייעץ עם מומחים בנושא שלום בית. בכל אופן, אותו חסיד הוא הלך מהבית ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. שתי רוחות זה רוחות של נפטרים. שתי, כאן מדובר על שתי נשים. אמרה אחד על החברתה, אחת מהנפטרות, הרוחות האלה שהוא שמע, אמרה אחת לחברתה, חברתי, בואי ונשוב בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פוענות באה לעולם. אז בוא נעלה לאותו מקום שנקרא פרגוד, ונשמע מאחורי הפרגוד, מהקודש פנימה נקרא לזה, מה מתוכנן לעולם. אמרה לה חברתה, איני יכולה, אני לא יכולה להשתתף איתך בתעופה הזאת לאחורי הפרגוד. למה? שאני קבוע במחצלת של קנים. אדם שנקבר לא באדמה, אז זה מונע התפרדות הרוח מהגופה, ולכן אני לא, אני אומרת, מאחר שאני קבורה בצורה, נקרא לזה צורה לא נכונה, במחצלת של קנים, אז אני לא יכולה לבוא איתך, אלא לכי את, ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה היא ושתה ובאה ואמרה לה חברתה, ואמרה לה חברתה, זו שנשארה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה הראשונה, בגשם הראשון, ברד מלכה אותו. הלך הוא, אותו חסיד ששמע את השיחה הזאת, הוא הלך וזרע ברביעה השנייה, הוא המתין, הוא זרע את שדהו יותר מאוחר מכולם, ברביעה השנייה, בגשם השני. מה קרה? שכל העולם כולו לקה, ושלו לא לקה. בשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות. אני לא יודע אם היה עוד פעם קניתתו אשתו עוד פעם, אבל הוא ראה שהוא הרוויח בכל אופן בלינה באותו בית הקברות, והוא חזר לשם שנה הבאה ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמר אחד על החברתה, בואי ונשו בעולם ונשמע אחרי פוגוד מה פון באו לעולם. אמרה לה חברתי, לא כך אמרתי לך, אין יכולה שאני קבועה במחצר של קנים, אלא לחיית ומה שאת שומעת, בואי ואמרי לי. הלכה ושאתה ובאה ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה השנייה, שידפון מלכה אותו. כאן הפוך, מי שממתין בזריעת שדהו, אז שידפון יבוא ויחסל את יבולו. הלך וזרע ברביעה ראשונה, אז הוא הזדרז והוא זרע ברביעה ראשונה. מה קרה? שכל העם כולו נשדף, שלא, לא נשדף. אמרה לו אשתו, מפני מה? אז אשתו של החסיד היא מתחילה לשים לב לתופעה הזאת, את מה שבעלה עושה מצליח בניגוד לכל שאר הסביבה. אז היא שואלת אותו, מפני מה השתקד שנה שעברה שגולם כולו לקה ושלך לא לקה, ועכשיו שכל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף? סך לה כל הדברים הללו. אז הוא סיפר לה את כל האירוע הזה, מה שהוא שמע משיחות הרוחות. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמא של אותה ריבה, זאת שהייתה קבועה במחצלת. אז היה איזו סכסוך בין שתי הנשים האלו. אמרה לה, זה אשת החסיד, לכי וערך ביתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. היא רצתה להליב אותה, אז היא אמרה, תראי, הבת שלך היא קבורה לא נכונה במחצלת של קנים. ושנה אחרת, זה כבר שנה שלישית בסיפור הזה, הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה, חברתי, בואי ונשוב בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פועלו בא לעולם. אמרה לה, חברתי, הניחני דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. על מה ידי? אז מכאן רואים כאן הרוחות הנפטרות, הם יודעים, ורשי כותב, על מה ידי, מה שעושים, שידע זו, שזו או לפני כן, רשי יותר למעלה, אצל הכוכב, רשי כותב, אלמה ידי דברים האמורים בין החיים. רואים פה שאותה קבורה במחצר של קנים, היא ידעה שאימה הייתה בוויכוח, בסכסוך עם השכינה. אז מה רואים? בקיצור, שהמתים יודעים מה שקורה בין החיים. אז לזה דוחים את ההוכחה הזאת. דילמה איניש אחרינה שכיב ועזיל ואמר להו. אולי זה לא שהרוחות המתים יודעים ישירות מה שקורה בין החיים, אלא מישהו אחר שנפטר הלך וסיפר להם, אבל לא ידיעה ישירה. ולכן אם אנחנו חוזרים לבני רבי חייא, אז זה לא יעזור, שזה לא ייתכן בינתיים שאבא של רבי חייא ידע מה שקורה איתנו. תשמע דזעירי הבי, וכאן זה עוד פעם ניסיון להוכיח שכן, שהמתים כן יודעים מה שקורה בין החיים. דזעירי הבי מפקיד זוזי גבי אוש בזכתי. רבי זעירי היה מפקיד מעות אצל האושפזיכטה הזאת שמנהלת את המלון איפה שהוא היה מתחסן, את החסניה. עד דעתי ואזי לבי רב שכיבה, עד שהוא הלך וחזר מהישיבה, אז היא נפטרה, אז שכיבה, היא מתה. והשאלה פה, מה עם הכסף? איפה היא שמה את הכסף? עזל בטרה לחצר מוות. אז זעירי הלך אחריה לבית הקברות, איפה שהיא קבורה. אמר לה, זוזי, היכה, איפה הכסף שלי? איפה שמת את הכסף שלי? והוא פונה לזאת שמתה. אמרה לי, זיל, שקלינו מיתותי צינורי דדשה בדוך פלן. תלך, קח את זה מצינור הדלת, בדוך פלן, במקום פלוני, באותו מקום, באיזושהי מקום. ומה עוד? ואימה לה לאימה, והיא אומרת על עצמה שתגיד אתה לאימא שלי, תשדר לי שהיא תשלח אליי מסריקאי וגובתאי דקוכלה בהדי פלניתא דעתיה למחר. שהיא תשלח את המסריק והמכחול, המכחול שלי, עם אותה אחת שמחר היא תמות. אז מה רואים? שכאן האישה הזאת היא מודעת, היא מתה, והיא מודעת שפלונית היא גוססת והיא עומדת למות. אלמה ידי. אז רואים שהמתים יודעים מה שקורה בין החיים. הגמרא עוד פעם דחייה, דילמה דומה, דומה זה מלאך הממונה על המתים. דילמה דומה קדים ומכריז להו, שהוא אמר להם, למתים, הוא אמר עכשיו יבוא פלוני. אבל שאר דברי חיים המתים לא יודעים. אז עוד פעם ניסיון להוכיח שהמתים כן יודעים, וסימנו את זה עם משולש, אבל גם עם סימון בצד, סימון שמראה שזה ארוך. זה קושיה עליו שאמר שלא יודעים, אנחנו מקשים מפה שכן יודעים, וזה קושיה ארוכה. תשמע דעבור דשמול אבל כמפקידי גבי זוזי דיאסמי. היו אנשים היו מפקידים אצל האבא של שמואל, שעבור דשמואל, הוא אישיות מפורסמת בשס, שהוא היה שומר על כספם של יתומים. אז עבור דשמואל היה אחראי על כספם של כל מיני יתומים. כי נח נפשי לא הבי שמואל גבי. כשאביו נפטר, אז הבן, זהינו, שמואל לא היה אצל האבא שלו לדעת איפה הוא שם את הכסף, את הפרטים של ההפקדות האלו. הבו כקאולי ברח זוזי דיאסמי, היו מעליבים את שמואל, הנה אבא שלך נפטר וכנראה אתה לקחת את הכסף, כי לא יודעים איפה הכסף של היתומים. אז על הבטרי לחצר מוות, אז שמואל הלך לבית הקברות איפה של אביו נקבר, אמר לו הוא, והנה אבא. אז הוא פנה דבר רוחני פה, אבל הוא פנה לאילו שממונים על הנפטרים, והוא אומר, אני רוצה אבא. עכשיו, אנחנו נראה בהמשך, אבא זה, יש לזה משמעות גם אבא כפשוטו, אבא שלו, אבל זה גם שם, זה שם אדם. אז הוא אומר, אני רוצה אבא. אמרו לי, אלו הממונים, רשי מסביר קצת אחר, השם אומר לי, המתים נגלו לו כאילו הם חוץ מקבריהם ויושבים בעיגולה. אז המתים אמרו לו, אבא טובה יקחך, יש הרבה אבא פה. אמרו, בהנה אבא בר אבא, זה שם. אמרו לי, אבא בר אבא נמי טובה יקחך, יש הרבה אנשים עם שם כזה, שמם אבא ושם אביהם גם כן אבא. אמרו, בהנה אבא בר אבא אבוה דשמואל, היכה, איפה הוא? זאת אומרת, אני מחפש אבא בר אבא של אבא שלי. אמרו לי, או סליק למטיפתא דרקיע, הוא עלה לישיבה של מעלה. אדהכי חזיה ללוי דיאטיב אברי. בינתיים שמואל שם לב שלוי הוא לא נמצא בישיבה שם, לא נמצא במטיפתא דרכי, הוא יושב מבחוץ. אמר לה, מה יעדפית אברי? שמואל פונה ללוי, למה אתה יושב מבחוץ? מה הייתה עם הלא סלקית? למה אתה לא עלית למטיפתא דרכי? אמר לה, אמרי לי, הם אמרו לי, כל כי הנחשני דלא סליקת למטיפתא דרבי אפס, והחלישתי לדעתי לא מעילינן לך למטיפתא דרכיה. הוא אומר שאני סובל מידה כנגד מידה כל אותם שנים שאני בחיים לא עליתי וישבתי בשיעורו של רבי אפס. זה מטיפתא דרבי אפס, זה מעשה שמסופר במסכת כתובות, שאנחנו לא כעת ניכנס לאותו סיפור, אבל מה שחשוב כעת שלוי הוא לא נכנס לשיעורו של רבי אפס, ומזה רבי אפס סבל חלישות הדעת, זה פגע בו, זה העליב אותו שלוי לא נכנס. אז כל אותה, ורבי אפס היה אדם צדיק, אדם גדול, גדול הדור, ועקב כך לוי מקבל עונש מידה כנגד מי שכעת הוא לא יכול להיכנס לישיבה של מעלה. לאורך כל השנים שהוא לא נכנס לשיעור של רבי אפס, הוא יושב בחוץ כאן וגם בישיבה של מעלה. הדהך ואחי עת אבוה, בינתיים בא אבא של שמואל חזידה וקבחי ואחי. שמואל שם לב שאבא שלו בוכה וצוחק. אמר לי, מה הייתה עם הקבחית? שמואל שואל, למה אתה בוכה? אמר לי, דלעגל קראתית, כי במהרה אתה תמות, אתה תבוא לפה, אתה תיקבר ותבוא לפה. מה הייתה עם האחיך? אז למה אתה צוחק? תשובה, דחשיבת בהי אלמא טובה. זה רואים משמחה לדעת שפה בעולם הזה, העולם של הנפטרים, אתה חשוב מאוד, אתה נחשב חשוב ביותר. כתקבנו את זה כי עוד מעט אנחנו נגיד שהרי המתים יודעים מי חשוב בין החיים. נמשיך. אמר לי, אי חשיבנה, אם אני, שמואל אומר לאבא שלו, אומר, אם אני כל כך חשוב, נעלו על הלוי, שאני רוצה שהם יעלו את לוי למטיפת הדרכיה. וזה עזר, ועלו ללוי. אמר לי, שמואל שואל, זוזי דיאת מהיכה, איפה הכספים של היתומים? אמר לי, אבא שלו עונה, זיל שקלינו באמתא דרחיה. תלך אמת דרך חיירה, שאומר כל בניין מושב הריחיים קרוי אמת הריחיים. אז זה חלק של הריחיים שעליו הריחיים יושבים, זה מושב הריחיים, והכספים תמונים שם. אילי ותתה ידידן, הכספים העליונים והכספים התחתונים זה שלנו, ומצרי הכספים שבאמצע דיאטמי, זה של היתומים. אמר להם, מה הייתה עם עבדת אחי? למה סידרת את הכספים בצורה כזאת שכספי היתומים הם דווקא באמצע? אמר לי, אז אביו עונה את ההיגיון, אי גנובי גנבי מגנבו מדידן. אם גנבים באים, מה קורה? גנבים רוצים לחטוף במהירות מה שמגיע לידם, אז הם חוטפים את הכספים העליונים, אז הם גונבים שלנו. בינתיים הכספים של היתומים יישאר. אי אח לערה, ואם יש איזו ריקבון באדמה, איזו רטיבות או ריקבון שם, זה התחתונים, אח למדידן, אז כספים שלנו יעבדו ולא של היתומים. מה רואים מכל זה? אלמא דיידי, וכאן רשי מאיר, אלמא דיידי, מי חשיב, הם יודעים, המתים יודעים מי חשוב בין החיים. תוספות מאיר שכאן אי אפשר לומר של, ש... דומה הלך ומכריז, כי דומה רק מכריז על דברים מיידיים, אבל כנראה הידיעה ששמואל היה חשוב, הידיעה בין המתים ששמואל היה חשוב, זה כבר זה עניין של זמן ארוך ידעו מזה, וזה על זה דומה לא היה אומר. אז שרואים פה שהמתים יודעים, כמו עונה שוב דוחה, דומה שאני שמואל כיוון דחשיב קדמי ומחריזי פנו מקום. אולי שמואל שונה, כי מאחר שהוא כל כך חשוב, אז כבר יש הכנות לקראת בואו, ופנו מקום, כוונה פנו מקום לשמואל שהוא אמור לבוא. ואף רבי יונתן הדר בי, כאן יש לנו כוכב שמכוון לעמוד א', אז אם מסתכלים בעמוד א', בצד ימין של הגמרא, של טקסט הגמרא, זה לקראת סוף העמוד, שם רבי יונתן הוא נקט את העמדה שמתים לא יודעים מה שקורה בין החיים. וכאן אומר, הגמרא אומרת שאף רבי יונתן הדר בי, כי לפני כן רבי יונתן הוא היה זה עם הציצית בחוץ, ורבי חי היה צריך לומר לו תכניס אותם בפנים, אבל כאן הגמרא אומרת שרבי יונתן חזר בו לקבל את הגישה שהמתים כן יודעים. דאמר רבי שמואל בר נחמניה רבי יונתן, הבלטנו את שמו כי הוא הנושא של התשובה הזאת, או הקטע הזה, נאמר בשמו של רבי יונתן, מניין למתים שמספרים זה עם זה, שנאמר, זה פסוק במיתת משה, ויאמר השם אליו, זאת הארץ שנשבעתי לאברהם ליצחק ליעקב לאמור. מהי לאמור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם, לאברהם ליצחק ליעקב, שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתי לבניכם, שהוא הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יוציא אותם מארץ מצרים ויצאו ברכוש גדול ויגיעו לארץ ישראל, אז אני קיימתי את השבועה הזאת. ממשיכים בראש י' ת' עמוד א', ואי סלקא דייתך דלא ידי, רש"י למעלה אומר, ואי סלקא דייתך דלא ידי, אין מבינים כלום אלא צער דגופה. אם אתה יתוך, אם תנקוט עמדה שמתים לא יודעים כלום חוץ ממה שהם עצמם סובלים כמו הרימה ותולעת, ואי סלקא דייתך דלא ידי, כי אמר להו מי הווה, שאם משה רבינו יספר את זה לעבוד, אז מה זה משנה? הם לא, זה לא מדבר אליהם כלום, הם לא יודעים כלום חוץ ממה שהם עצמם סובלים. אלא מהי דיידי? אז מה אתה אומר שהמתים כן יודעים מה שקורה בין החיים? למה לאלה מהם עלו? אז למה היה צורך למשה לבשר להם את עובדות שהם כבר ידעו, שכבר ידעו? תשובה, הם באמת כן יודעים, והסיבה שמשה התבקש לבשר להם, להחזוקי לטיבותה למשה, שהם ירגישו חובה כלפי משה שהוא עשה להם טובה, למרות שבלי משה הם כן היו יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר קיים את הבטחתו לעם ישראל, אבל כדי להחזיק לא טובה, אז הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו יבשר להם את הדבר הזה. עד כאן השיעור להיום.